בשעה טובה, בסימן טוב ובמזל טוב, אפשר לומר שהיום הזה זה משהו, יש בו איזה תחושה ואיזה יחס לאירוע מכונן. בעצם החזרה שלנו לשגרה, שגרה כפי שאתם רואים, כמה שאפשר לקרוא לזה שגרה. אנחנו עדיין, כן, כנראה שזה הנקודה, זה הנוהל, וזה צריכים להתרגל, וזה שיש מציאות לא רגילה, מעיקה, מחייבת במובן כזה או אחר. עיקר הקושי במציאות הזו, שהדברים שבעצם מעצים אותנו, מחייבים אותנו, הם נתונים להמון המון פרשנויות. אני חושב שזה בעצם עיקר ההתמודדות, זה עיקר הקושי שלנו כישיבה, של כל אחד מאיתנו כאדם פרטי, של כל אחד מכם כבן ישיבה, במציאות המורכבת הזו, שבעצם אנחנו חיים במסגרת של מגבלות, מגבלות של התנהלות, גם כן פיזית וגם רוחנית. והמשמעות של הדבר הזה היא שאולי יכולנו להביא לידי ביטוי את עצמנו, את לימוד התורה שלנו בצורה טובה יותר, אבל מישהו בא ואומר לנו זה מה יש. אז כמו שאמרתי, הקושי הוא נובע מזה שהמגבלות הללו וצורת ההתנהלות הקפואים עלינו הם נתונים לפרשנויות. זה אומר בכל וזה אומר בכל, ובעצם הכל, כן, יש מי שיקח את זה לקיצוניות אחת, שהכל כאן זה הצגה ושזה הכל ממניעים ושיקולים פוליטיים, ותראה מה קורה שם ותראה מה קורה כאן. ויש מי שיהיה בקיצוניות השנייה, שאנחנו לא מספיק מבינים עד כמה זה חמור, עד כמה המצב הוא כזה וזה, ומושכים בחבל. אנחנו בתווך, כל אחד מאיתנו פה בישיבה, הישיבה, רבני הישיבה, עובדי הישיבה, תקופה ארוכה כבר, אפשר לומר מפורים שעבר, כמו שאומרים בערב יום הכיפורים, עד פורים שיבוא עוד רגע. ולא קל, לא קל להתנהל ככה. מאוד מאוד חשוב ש, כמו שאנחנו רגילים לומר בתקופה האחרונה, כל עוד אין איזו הכרזה קולנית, רעשנית, מוסמכת, שאומרת רבותיי, אנחנו אחרי נגיף הקורונה, אפשר להמשיך לחיות כרגיל. אז השם, אמירה שמוסכמת על כל הגורמים, אז ככל הנראה אנחנו בעצם נצטרך בעזרת השם יתברך ללמוד, לשמור על, אני לא יודע אם לקרוא לזה לשמור על שגרה כמו אותה שהייתה, אלא לראות איך אנחנו עובדים את השם, אני קורא לזה ככה, במציאות הזאת בצורה המושלמת ביותר. זאת אומרת, אם ניקח את זה על דרך ההשאלה, הביטוי המפורסם, המוכר, המושג המוכר מאוד, אולי אצלכם פחות, של מה ש, של אחרי החגים, כן, כשבאים למישהו אומר, תקשיב, מתי תבוא, מתי תעשה, מה עזוב, דבר איתי אחרי החגים. יש מונח כזה, שנים כבר זה, עכשיו בחגים אנחנו טרודים, אנחנו עסוקים, אי אפשר, דבר איתי אחרי החגים. אז הייתה לנו איזו תחושה כזאת הרבה זמן, שמתי שהוא יהיה גם אחרי הקורונה. נעבור את החודש הזה, נעבור את החודשיים האלה, ואז נחזור לשגרה. בעצם התחושה הזאת בתוך תוכנו הכניסה אותנו כנראה לאשליה מסוימת. דיברנו הרבה בתקופה האחרונה בכמה מסגרות כאן וגם בשיחות, בשיעורים, על השליחות של האדם בעולם. הזכרתי כמה פעמים, אני חושב שזה חשוב, שזה יהיה אור לדרכנו, לרגלנו. התפילה החשובה של אלוהי עד שלא נוצרתי, עם הביאור של הרב שם. גם לנו כישיבה, עד שלא נוצרתי, אני כדאי עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. השליחות של האדם בעולם, התפקיד שלו, הייעוד שלו, הסברנו את זה, מורכב משני גורמים. מהעולם הפנימי שלו, מהעולם החיצוני שלו. העולם הפנימי זה בעצם הכישרונות שלו, תכונות הנפש, הנטיות, החסרונות שלו, כל מי שהוא, כל האני שלו. העולם החיצוני זה איפה הוא מתהלך, איפה הוא חי. המשפחה, הישיבה שהוא לומד בה, השכנים, העבודה, אשתו, הילדים, זה העולם החיצוני. המפגש בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, שזה בעצם כלשון מסילת ישרים, שהתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו, עולמו שלו, כל אחד והעולם שלו. הוא צריך להביא לידי ביטוי את העולם הזה שלו, את הפנים שלו, איפה שהוא חי, בחוץ. לעשות את הטוב והישר בעיני השם. מה המשמעות של הדברים? אז קורונה. נו, בסדר, קורונה. מה זה אומר? אז זהו, לא עובדים, לא מתפקדים. איך אנחנו ממשיכים לעבוד את השם, ממשיכים לחיות, פשוטו כמשמעו, ממשיכים לחיות, להשלים עם אותן המגבלות, עם אותה מציאות החדשה, אבל לא להשלים, כן, עם זה שאנחנו עכשיו בשביתה. לא עושים כלום. טוב, יש קורונה, אז אחרי הקורונה, בואו נחכה שזה יעבור. א', אני לא יודע אם זה נכון, כרגע דיברנו על זה בעצם, זה המצב עכשיו. זה המצב, אין אחרי החגים, יש עכשיו. מה, איך עובדים את השם בתוך המצב הזה? דבר נוסף, אנחנו רואים שהחיים המורכבים האלה יימשכו כנראה. בחודש הקרוב, בחודשיים, אולי בשנה הקרובה, לא יודעים. לא נחכה עד שזה יעבור, ואז נניע מחדש ונתקדם איפה שעצרנו באדר הקודם. יש לנו מטרה בחיים. יש לנו תפקיד, יש לנו שליחות, כל אחד מאיתנו. יש לישיבה הזו ייעוד גם כן. הישיבה הזו, ישיבה דרך חיים, יש לה תפקיד בעם ישראל. כמו שאמרנו על האדם הפרטי, כל עוד נשמה באפו, הקדוש ברוך הוא מאמין בו שהוא יכול למלא את ייעודו, את תפקידו, את שליחותו. וכל עוד הוא חי, אז זה מחייב. אתה קם בבוקר, אתה אומר, אני מודה לך, ריבונו של עולם, שרבה אמונתך, שאתה מאמין בי, שאני עדיין מסוגל להוציא מן הכוח אל הפועל את התפקיד שלי, את השליחות שלי, את הייעוד שלי. בפרט, כך גם בכלל, אנחנו ציבור. הישיבה הזו זה לא עוד ציבור, זה ציבור חשוב. יש לה דרך, יש לה תפקיד, יש לה ייעוד ושליחות באומה. הישיבה הזו ממלאה ייעוד ותפקיד חשוב שאף ישיבה אחרת בעולם לא תוכל למלא. יש הרבה ישיבות, כולן חשובות, כמו שיש הרבה בני אדם, כולם חשובים, אבל את מה שאני יכול למלא בעולם, את הייעוד שלי, אף אדם לא יוכל למלא. נכון, אחרת היו אומרים לי, זוז הצידה, אתה לא עושה את התפקיד שלך טוב, יבוא מישהו אחר במקומך. אני עדיין כאן, זה אומר שאף אחד לא יכול לעשות את התפקיד שלי יותר טוב ממני, גם אם אני עכשיו לא עושה אותו בשלמות. הישיבה הזו בחסדי השם קמה, קיימת, חיה ונושמת, ברוך השם, הרבה ישיבות. הקדוש ברוך הוא חושב שיש לישיבה הזו תפקיד, הן בהשפעה על כל הפרטים שנמצאים בה, הן בהשפעה על האומה כולה. הזכות של האדם בזה שהוא מכיר את התפקיד שלו והשליחות שלו היא גדולה. כי חביב אדם שנברא בצלם, נכון, אבל אם האדם הזה יודע שהוא נברא בצלם והוא חי על פי זה, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. יש ישיבה בקרית גת, זה יפה, זה נחמד, אבל כשהישיבה כישיבה והפרטים שבה שמרכיבים את הכלל מבינים את המשמעות של מה זה ישיבה, את השליחות שלנו בעם ישראל, את השליחות שלנו כלפי כל אחד מאיתנו, זה חיבה יתרה, זה ממלא אותנו במרץ, בחשק של עשייה. ההשגחה סיבבה את זה בצורה כזאת שלא יכולנו לחזור עד עכשיו, שחלקנו נאלצו לעזוב את הישיבה לקראת סוף זמן אלול, לפני ראש השנה. עכשיו התאפשר לחזור, ובעצם אני מתחבר למה שהתחלתי איתו. אנחנו עובדים לפי מתווה מסוים. המתווה שאושר שכרגע עדיין יש מלחמות בממשלה, בתוך הקבינט, בין כל האנשים שבוחשים בדבר, בנוגע אל הישיבות שלנו. זה לא, המציאות היא לא פשוטה. המתווה שאושר הוא מאוד קשוח, הוא לא נעים. אנחנו מקווים שיאשרו מתווה רך יותר, שמאפשר יותר. בכל אופן, אני רוצה שוב להתייחס למה שהתחלתי איתו. המציאות המורכבת הזו שכפויה עלינו, כמו שאמרתי, עיקר הקושי זה שזה נתון לפרשנויות. כן, אבל אפשר ככה ואפשר אחרת, ומי אמר, וכולם זה אינטרסים. בשורה התחתונה יש מה שמחייב אותנו. זה יכול להיות משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד הדתות, כל משרד שתרצו, זה יכול להיות גם הקדוש ברוך הוא. חייב אותנו לעבוד בנהלים מסוימים. בין אם הם נוחים לנו, תאמינו לי שזה בכלל לא נוח, אתם יודעים, לדבר עם השיחה, ולהיות מאחורי איזה שרבול של ניילון, או עם מחיצות של ניילון. כל ההתנהלות הזאת היא לא נוחה. אבל השאלה כאן כרגע היא לא, אני חושב שאת ההתייחסות, את הבירור שאנחנו עוברים, זה מאוד לא נכון להפנות את זה כלפי איזה גורם שנמצא איפשהו שאנחנו לא יודעים. זה לא נכון, כי כרגע המציאות היא שאנחנו מוכרחים לעבוד על פי הנהלים האלה. זה המציאות. זה המציאות. זאת אומרת, זה כמו שאדם הגיע לתחנת אוטובוס ופספס בחמש דקות האוטובוס, יש לו שתי אפשרויות. או לחשב מסלול מחדש ולראות מחדש מה הוא, איך הוא מתכנן, מה, אז מה עכשיו? או לשבת, להתמרמר ולצעוק על נהג האוטובוס שהוא לא ראה אותו כבר, ולקלל אותו ואת היום שבו הוא נולד, ולהתמרמר על כל העולם. נכון? גם זו אפשרות. אנחנו בוחרים באפשרות שלא נתקעת במקום. בטח לא זו שנסוגה אחורה. לא מחפשים כרגע אשמים וכתובות. זאת אומרת, עוד פעם, אם יש בידינו לשנות, אם ישנם דברים שאנחנו יכולים להשפיע במציאות ולשנות אותם, נשנה. לא נשב ונגיד, טוב, אמור אז נעשה. כרגע אנחנו עובדים על פי נהלים מסוימים, קשוחים ולא נעימים. אז ממילא את המאמצים ואת העבודה אנחנו לא מחפשים על מי להפנות, אל מי להפנות, אלא אנחנו בעצם רוצים לקחת את האחריות אלינו בחזרה. מה זה אומר כלפינו? איך אנחנו יכולים במציאות הקשה, הקשוחה הזו, לעשות את הכי טוב שאפשר? אני לא מדבר על חברים שנמצאים בבית, שוודאי שגם להם צריך לדאוג, וגם אליהם צריכים להתייחס, וזה לא קל. צריך על זה גם לתת את הדעת. אבל גם אנחנו כאן, במציאות המורכבת הזו, כמו שחוויתם ביומיים שלושה האחרונים, כל הסגר הזה בתוך החדרים, תאמינו לי, הכתובת זה לא אליהו או הרב אבי או לא משנה מי. אנחנו, שוב, אם אפשר לשנות, נשנה. יכול להיות שמישהו אומר, שמע, אתם קשוחים מדי, אתם מקפידים מדי, יכול להיות. אבל כיוון שאנחנו רואים תמונה כללית יותר, שחלק מההשלכות של הזה, החילול השם שיכול להיגרם מכל מיני תקלות, זה אי העמידה בכללים מסוימים שאנחנו חתומים עליהם, שזה בעצם מי שאחראי על המציאות כאן, אליהו, אנוכי הקטן וכדומה. יש השלכות למציאות הזאת. אנחנו לא רוצים להחמיר מעבר למה שצריך, צד שני לא להקל ממה שנדרש מאיתנו. לכן, עם המגבלות הללו, אנחנו רוצים לעשות את המציאות הכי נעימה שיכולה להיות, להנעים אותה. הרבה תלוי בנו. בנו זה אומר בגדלות הנפש שלנו, בלא להתמרמר, בלא כל הזמן לבטא את התסכול ואת את חוסר האונים, ולהשליך את זה על חבר כנסת כזה, ראש ממשלה אחר, שר אחר, כזה או אחר. מה רוצה השם מאיתנו? איך אני יכול עכשיו לעבוד את השם בשלמות גדולה יותר, בשמחה, בהארת פנים, בנחת, ללמוד תורה יותר כמה שאני יכול, התפילות יהיו יותר ראויות, לקחת אחריות, אף על פי שאנחנו מצומצמים מבחינת המספר של הבחורים שנמצאים כאן, כל אחד עושה עבודה כפולה ומכופלת, ולהסתכל כך בצורה כזו אמונית על המציאות, מתוך כך אין לי ספק שיהיה יותר נעים ויותר נחמד, כי קשה כבר, כן? על אף הקשיים שגם ככה קיימים. אז ברור לי שמאמצים כאלה, שיש את כל המגבלות מסביב, הם דורשים מסירות נפש וגם מסירות גוף. ומסירות זה בעצם ויתור על דברים שיכולתי לקבל. נוחות, כן, נוחות מסוימת, ויתור על נוחות, ויתור על משהו שהוא בעצם חיים בשבילי לפעמים. אבל קיים עלן שמסירות נפש מזכה את האדם שמוסר את הנפש למדרגה. אדם שמוסר את הנפש הוא יותר מחובר לריבונו של עולם, כי בעצם הוא לוקח את הנפש, את המהות שלו, את האני שלו, למען אידיאל גדול. זה יכול להיות לימוד תורה, ארץ ישראל, עם ישראל, חברים, מידות. הוא אומר, את הנוחות שלי והרצונות שלי אני משאיר קצת בצד, ואני אומר, יש דברים חשובים יותר. האדם הזה מזדקך, מתעלה. אנחנו מבינים ממילא למה כתוב בגמרא שהראשונים שהייתה להם מסירות נפש זכו לניסים. מה זה נס? זה מעל הטבע. האדם הזה חי מעל הטבע, יש את הטבעיות שלו, את הרצונות שלו, והוא מוסר את הנפש. הוא בעצם אומר, אני, הנפש היא העיקר, האידיאלים, הערכים שאני מאמין בהם. הוא זוכה לניסים, הוא זוכה להנהגה ניסית, הוא זוכה ותישאני רוח. הוא בעצם מעל המגבלות של הזמן והמקום בדרך כלל. אז אנחנו מחזקים את ידיכם על עצם החזרה, על העמידה איתנה במציאות הקשוחה הזאת. מחזקים את ידיכם שלא להרפות, לא לזלזל, ודאי, חס ושלום, אני לא חושב שמישהו פה מזלזל במזיד, אבל לא להרפות ממה שמנחים אותנו מההדרכות. זה מן הסתם, עוד פעם, כל עוד, אמרתי, עיקר הקושי זה שזה נתון לפרשנויות. אמרו לך להיות המסכה, כן, אבל יש כאלה שאמרו לא צריך מסכה. הבנתי. טוב, אז איפה שזה נתון לפרשנויות זה הכי קשה. אבל למה? אבל זה לא קל. אני חושב שבעצם במצבים כאלה של ספקות, שאנחנו לא תמיד יודעים, אז הולכים בדרך כלל, ככה כותב הרמב"ן, אחרי הזרם המרכזי ברפואה או במדע, או בסוגיה שבה אנחנו בעצם עסוקים. זה כלל גדול בתורה, אחרי רבים להטות. אז גם כאן נשתדל לאחוז בדרך הנכונה והישרה, ואם יש שאלות, ראיתי מישהו הצביע פה?
הרב, יש לי שאלה.
בשמחה רבה, הרב מי.
אני לא מבין, עוד הרב, עכשיו שאנחנו עושים בדיקה, נכון? וברוך השם כל הישיבה, אני חושב כמעט בלי יוצאים לכלל, היא תפילים במובן החיובי של המילה.
כן.
אז אני קיבלתי הודעה מאליהו אתמול שצריך להיות עדיין עם מסכה. ואני לא מבין מה הייתי עצמוד, כאילו מה, בסדר, זה ראה בקדש, בסדר, אבל האם יש בזה מאחורי זה גם
היגיון,
עושה קוגניטיבית, משהו שאני יכול להסביר לתלמידים, למה לא רואים מסכה?
זה באמת שאלה קשה. אני, הנה יש לנו תשובה.
דיברת על 70%, לא...
אז זה כיוון אחד. כיוון נוסף, מכיוון שגם נמצאים כאן אנשי צוות שמגיעים מבחוץ ולא תמיד זה הרמטי לחלוטין, אז יש חשש איכשהו ש נחשף לנגיף הזה. והיינו בחתונה שבוע וזה לא קל, רוצים לרקוד עם החתן. אגב, שתף אתכם, לדעתי זה החתונות הכי משמחות והכי נפלאות. כן, ליעד התחתן השבוע, אז אומנם חמישה חברים בלבד, חמישה חברות של הכלה, רק המשפחות הגרעיניות, אבל באמת אני הרגשתי שזה היה מרגש ומשמח לא פחות, לא פחות, אולי אפילו יותר, מחתונות בומבסטיות ורועשות. וגם שם, אז ככה היה המעגל של החברים, ובא האח של הכלה ורצה שנרקוד ביחד עם החתן. אז אמרתי לו שאנחנו מקפידים בדבר הזה בגלל קורונה. הוא לא חשב שזה הסיבה שאני עומד ככה בצד ומוחא כפיים. הוא התפעל, אמר, נכון, יש לכם אחריות על הישיבה. הבין את הדבר. ואנחנו משתדלים כמה שיותר. זה לא תמיד הרמטי, לא תמיד מצליחים. לפעמים שוכחים גם כן. עושים את ההשתדלות. בסדר, לא מעבר... לא כל חמש שניות אני מורח את הידיים באלכוהול ג'ל וכו', אבל עושים את ההשתדלות, ונקווה שלא תצא תקלה תחת עדינו, כי התקלות הללו הן לא נעימות. ראיתם ישיבות שנסגרו בגלל הדבקה שלא ברור מאיפה הגיע. זה לא נעים. כמה שהיה מאוד מאוד מרומם כאן בעשרת ימי תשובה וראש השנה ויום כיפור, אבל לא היה קל שלא כל החברים היו כאן, שלא כל הרמים היו כאן. זה לא היה קל. זהו, יש עוד שאלות? זהו, תחזקנה ידיכם. הצלחה, הזמן מוצלח.